שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מסכת מכות באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה רבע שעה. במסכת מכות יש שלושה פרקים ושלושה נושאים. הפרק הראשון עוסק בעדים זוממים, הפרק השני עוסק ברוצח בשגגה, והפרק השלישי עוסק בדיני מלכות, כלומר מכות, ולכן המסכת נקראת מכות. אז אנחנו מתחילים בנושא של עדים זוממים. נקדים שני משפטים על מה זה עדים זוממים. אם רובן למשל מביא עדים שביום חמישי שעבר הוא הלווה לשימון כסף, ושימון יודע שזה שקר, הוא יכול להכחיש את העדות הזאת בשני דרכים. אפשרות אחת זה להביא עדים שיקחישו את העדים של התובע, למשל שהוא יביא עדים שיאמרו שבדיוק באותה שעה שרובן טוען שהוא הלווה לשימון כסף, גם הם היו שם והם ראו שזה היה בדיוק הפוך, ששימון הוא זה שהלווה לרובן כסף. במצב כזה שיש סתירה בין העדים לגבי המקרה שקרה, אנחנו לא יודעים לאיזה עדים להאמין. ממילא המצב נשאר עדיין בספק, ושני העדים הם ספק שקרנים. זה מה שנקרא עדות מוכחשת, ועל זה אנחנו לא מדברים עכשיו. האפשרות השנייה, של זה אנחנו כן מדברים, זה שהוא יכול להביא עדים מזימים. כלומר שהוא יביא עדים שהם לא באים להעיד על המקרה שקרה, אלא להעיד על העדים עצמם של התובע. כלומר שהם יעידו שלא יכול להיות שהעדים אלו ראו את ההלוואה ביום חמישי בשתיים בצהריים למשל, כי בדיוק באותו יום ואותה שעה הם יהיו איתם במקום אחר רחוק משם, אז לא יכול להיות שהם ראו את ההלוואה. במקרה כזה שהם לא מכחישים את המקרה עצמו, אלא הם פשוט מכחישים את היכולת של העדים להעיד, כאן חידשה התורה שאנחנו מאמינים לעדים השניים, הם נקראים העדים המזימים, ואז העדים הראשונים נקראים עדים זוממים, והם שקרנים, והעונש שלו שעושים להם את מה שהם זממו לעשות לשני. כלומר, במקרה הזה שהם זממו לחייב את שימון כסף, אז הם יצטרכו לשלם כסף. אם הם זממו לחייב מישהו מיטה, אז יהרגו אותם באותה מיטה שהם זממו לעשות. זה הנושא שלנו, עדים זוממים. עכשיו, המסכת פותחת בשאלה כיצד העדים נעשים זוממים, אז היינו מצפים שהמשנה עכשיו תסביר את מה שאמרנו עכשיו, אבל באמת ההסבר הזה מגיע רק במשנה בדף ה'. במה המשנה כן פותחת? היא פותחת במקרים שבהם לא עושים לעדים הזוממים את העונש שהם רצו לעשות לשני, אלא נותנים להם מלכות. עכשיו, עוד מעט נראה מה המקרים האלו. קודם נראה את השאלה של הגמרא. הגמרא שואלת למה המשנה פותחת במקרים שבהם העדים לא ממש נעשים זוממים. כלומר, היינו מצפים, כמו שאמרנו, שהיא תפתח במשנה בדף ה'. שם המשנה אומרת, באמת כיצד העדים כן נעשים זוממים. אז שקודם המשנה תפתח בכלל כיצד נעשים זוממים, ואחרי זה תביא את היוצא דופן מתי לא בדיוק נעשים זוממים. זה השאלה השנייה בגמרא. השאלה הראשונה היא גם איך זה מסתדר עם הכותרת במשנה. הרי הכותרת במשנה זה כיצד העדים נעשים זוממים. ומה המשנה מפרטת? כיצד העדים לא נעשים זוממים. אז זה השאלות של הגמרא, והגמרא עונה תשובה שהיא בעצם נותנת לנו הסתכלות כללית על כל המסכת. היא אומרת שהמסכת הזאת היא בעצם המשך ישיר לסוף המסכת הקודמת, כלומר לסנהדרין. עכשיו נזכיר שבמסכת סנהדרין, במשנה, הפרק האחרון זה לא פרק חלק, כמו בגמרא, אלא פרק אלו אין הנחנקין. ובמשנה האחרונה בפרק הזה, המשנה דיברה על עדים שמעידים על בת כהן שהיא זינתה, ואז באו עדים אחרים והזימו אותם. אז עקרונית העונש הוא שאמורים להרוג את העדים הזוממים, כי הרי הם רצו להרוג את אותה בת כהן, אז המשנה שם אמרה שבאמת יהרגו אותם, אבל היא חידשה שהם לא יקבלו את העונש של הבת כהן שמזנה, שזה שריפה, אלא הם יקבלו את העונש של מי שהם טענו שבעל אותה. כלומר, אם היא הייתה נשואה, אז בועלה והעדים הזוממים מקבלים חנק, ואם היא הייתה ארוסה, אז בועלה והעדים הזוממים מקבלים סקילה. כלומר, זה בעצם מקרה שהעדים הזוממים לא מקבלים בדיוק את העונש שהם זממו לעשות, גם אם זה אומר שהם יקבלו סוג מיטה קלה יותר, זה היה בסוף המסכת הקודמת. ועכשיו, במסכת הזאת, המשנה מרחיבה ומביאה מקרים שבהם העדים הזוממים מקבלים עונש עוד יותר רחוק ממה שהם זממו לעשות. אז עכשיו מובן למה המסכת פתחה בזה, ולא באיך העדים כן נעשים זוממים, כי זה המשך רצוף של המסכת הקודמת, וגם מובן למה למרות הכותרת החיובית, כיצד העדים כן נעשים זוממים, המשנה קודם רצתה לסגור את הנושא הקודם ולהסביר מתי לא נעשים לגמרי זוממים, ועוד מעט המשנה תסביר איך כן נעשים זוממים. אז עד כאן הפתיחה ללמה דווקא הנושא הזה שובץ בתחילת המסכת, ועכשיו סוף סוף נראה את המקרים עצמם. אז מתי העדים הזוממים לא מקבלים בדיוק את העונש שהם זממו לעשות? אז המשנה מביאה שני מקרים כאלו, אחר כך בגמרא בברייתא נראה עוד שני מקרים. מקרה ראשון זה שעדים העידו על בן כהן שאימא שלו הייתה גרושה או חלוצה, זה היה אמור להפוך אותו לחלל ושהוא בעצם כבר לא יהיה כהן. ומקרה שני זה שעדים העידו לשקר על מישהו שהוא רצח בשוגג, וזה היה אמור לגרום לו לגלות לעיר המקלט. אז זה שני המקרים במשנה, ובשני המקרים האלו, כשבאו עדים אחרים והזימו את העדים השקרנים הראשונים, אז לא עושים להם את מה שהם זממו לעשות, אלא הם מקבלים מלכות. בגמרא נראה עוד שני מקרים כאלו שגם שם לא עושים את מה שהם זממו לעשות. ועכשיו, עד סוף עמוד ב', מה שנראה זה מה המקור לזה. עכשיו, השאלה מה המקור לזה מתחלקת לשני שלבים. א', מה המקור לזה שהם לא מקבלים את מה שהם זממו לעשות? לעשות, ובית, מה המקור לזה? שכשהם לא מקבלים את מה שהם זממו לעשות, הם מקבלים מלכות. אז אנחנו מתחילים בשלב ראשון, נראה את ארבעת המקרים ואת המקורות שלהם לזה שהם לא מקבלים את מה שהם זממו לעשות. המקרה הראשון זה עדים שעידו על כהן שהוא בן גרושה, והדין במשנה הוא שאנחנו לא אומרים שמעכשיו העדים הזוממים הם נחשבים כבני גרושה או בן חלוצה, אלא הם מקבלים מלכות. עכשיו ברור שאם העדים הזוממים הם בכלל הכהנים, אז ברור שאי אפשר להחשיב אותם כחללים. אז לזה בכלל לא צריך מקור, אבל מה המקור לזה? שאפילו אם העדים עצמם הם גם כן כהנים, אנחנו לא הופכים אותם עכשיו להיות מוגדרים כחללים. אז הגמרא מביאה לזה שני מקורות, אחד של רבי יהושע בן לוי ואחד של בר פדה. רבי יהושע בן לוי מצרף שני לימודים מהפסוק של עדים זוממים. כתוב בדברים יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אז מכאשר זמם הוא לומד שצריך לעשות לעדים הזוממים בדיוק את מה שהם זממו לעשות ולא פחות, כלומר שכשמפעילים את הדין של עדים זוממים צריך להפעיל אותו עד הסוף ולא בצורה חלקית. לימוד שני, כתוב ועשיתם לו כאשר זמם, לו ולא לזרו. אז ממילא כאן אי אפשר להפעיל את הדין של עדים זוממים, כי הרי העדים הזוממים רצו להפוך גם את הכהן וגם את זרו לחלל. אבל אם נפעיל את הדין של עדים זוממים, אפשר להפוך רק אותם לחללים ולא את זרם, כי הרי כתוב לא ולא לזרו. אז ממילא כיוון שאי אפשר להפעיל את הדין באופן מלא, לא מפעילים אותו בכלל, והם לא עדים זוממים, אלא הם מקבלים מלכות. אז זה היה המקור הראשון מפסוק של רבי יהושע בן לוי. המקור השני זה של בר פדה, הוא מביא קל וחומר, אבל כמו שהקדמנו מקודם, אנחנו נדחה את הקל וחומר הזה. בכל אופן אומר בר פדה כך, הרי אפילו הכהן עצמו שבעל גרושה, הוא עצמו לא הופך להיות חלל, הוא רק מחלל את הזרע שלו, כלומר שהבן שלו יהיה חלל. אז קל וחומר לעדים זוממים שהם רק העידו על כהן שהוא בעל גרושה, ברור שאותם לא נהפוך לחללים, הרי אפילו את הכהן עצמו שבעל גרושה לא נהפוך לחלל. זה הקל וחומר של בר פדה, אבל דוחה את זה רבינה, עדים זוממים זה גזרת הכתוב, אתה לא יכול להתחיל להשתמש בכלי הזה של קל וחומר. למה? כי ברגע שתתחיל להשתמש בדין הזה של קל וחומר, אתה מגיע לסתירה פנימית בתוך הדין הזה של עדים זוממים. למה? כי הרי יש דין בעדים זוממים, שאנחנו רק עושים לעד את כאשר זמם, רק אם זה רק היה ברמה של זמם, ועוד לא הגיע לביצוע. כלומר, שתפסו את העדים לפני שהוציאו את הגזר דין לפועל. אבל אם למשל עדים העידו על מישהו שהוא חייב מיטה, ובאמת הרגו אותו על פי אותם עדים, ורק אחרי זה הגיעו עדים שהזימו את עדים, לא עושים להם כאשר זמם, לומדים את זה במה שכתוב, ועשיתם לו כאשר זמם, ולא כאשר עשה. אז זה נתון. עכשיו אומר רבינה, אם נשתמש בכלי הזה של קל וחומר, אז כל הדין הזה של עדים זוממים לא הגיוני. הרי אם כשהם גרמו למוות בפועל, לא עושים להם כאשר זמם, אז קל וחומר שאם הם רק זממו לגרום לו למוות, שלא נעשה לו כאשר זמם. אז יוצא שכל הדין של עדים זוממים לא הגיוני. לכן אומר רבינה, בדין של עדים זוממים לא משתמשים בכלי הזה של קל וחומר, אלא לומדים מדיוקים בפסוקים, ולכן אנחנו חוזרים ללימוד הראשון של רבי יהושע בן לוי, שהוא למד שלא הופכים עד זומם לבן גרושה ובן חלוצה מהפסוקים. אז עד כאן המקורות למקרה הראשון במשנה. המקרה השני במשנה זה שעדים שעידו שקר נגד אדם שהוא רצח בשוגג ושהוא צריך לגלות לעיר המקלט. גם כאן אם מזימים אותם לא שולחים אותם לעיר המקלט, אלא הם מקבלים מלכות. מה המקור לזה? גם כאן יש שני מקורות, אחד מפסוק ואחד מקל וחומר. המקור מפסוק זה מה שכתוב בפרשייה של עיר המקלט, הוא ינוס אל אחת הערים, הוא ולא עדים זוממים. המקור השני זה של רבי יוחנן והוא לומד מקל וחומר. רבי יוחנן בתשתית הקל וחומר מניח שלגלות לעיר המקלט זה עונש. ממילא אומר רבי יוחנן, הרי אפילו רוצח בפועל במזיד, במקרה שבו לא הורגים אותו, למשל שהיו עדים אבל לא הייתה התראה. במקרה כזה הוא לא מקבל את העונש הזה של עיר מקלט, אז קל וחומר שעדים זוממים, שאומנם גם הם עשו במזיד, אבל הם לא הרגו בפועל, הם רק דיברו, ברור שגם הם לא אמורים לקבל את עונש הזה של עיר מקלט. זה הקל וחומר של רבי יוחנן, אבל מיד דוחה הגמרא, זה בדיוק הפוך. הרי עיר מקלט זה לא רק עונש, זה זכות. הרי מי שגולה לעיר מקלט, הוא מקבל בזה כפרה. ממילא הסיבה שרוצח במזיד לא מקבל את העונש הזה של עיר מקלט, היא כי אנחנו לא רוצים שתהיה לו את הזכות הזאת של הכפרה של עיר מקלט. לעומת זאת, עדים זוממים שהם לא רצחו בפועל, אלא הם רק דיברו, פה יכול להיות שכן מגיע להם הזכות הזאת של הכפרה לעיר המקלט. לכן מהקל וחומר הזה אי אפשר ללמוד שהם לא גולים לעיר המקלט, ולכן צריך את הפסוק שהבאנו מקודם, הוא ינוס ולא זוממים. אז ראינו את המקורות לשני המקרים שהיו במשנה, הגענו לשליש העליון של עמוד ב', נקפוץ לרגע לשורה השנייה בשורות הרחבות ונראה את שני המקרים שהברייתא מוסיפה. מקרה אחד שהברייתא מוסיפה זה שעדים זוממים לא משלמים את הכופר של שור מועד, כלומר שלמרות שאם שור מועד של אדם נוגח והורג מישהו, אז הבעלים שלו צריכים לשלם כופר, למרות זאת אם עדים זוממים העידו שקרה כזה דבר והם בעצם רצו לחייב את הבעלים של השור בכופר, בכל זאת כשמזימים אותם הם לא צריכים לשלם את הכופר. למה לא? כאן הגמרא מביאה רק סברה ולא פסוק, אבל בשביל להבין את הסברה נראה לרגע את הפרשייה של שור שנגח, כתוב בשמות כ"א, ואם שור נגח ומתמול שלשום ועד ביבלה ולא ישמרנו והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. כלומר, לכאורה צריך להרוג את הבעלים. אבל מיד אחרי זה כתוב, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו. כלומר, עקרונית אמורים להרוג את הבעלים, אבל התורה נותנת לו דרך מילות שהוא יכול לשלם כופר ואז לא הורגים אותו. כלומר, לפי זה הכופר זה לא פיצוי כספי על האדם שמת, אלא זה כופר מלשון כפרה, כלומר זה בא לחפר על הבעלים של השור שהרג ולהציל אותו ממיטה. ממילא ברור שלפי זה עדים זוממים לא צריכים לשלם כופר, כי הרי אף פעם לא היה שלב שבו היו אמורים להרוג אותם שהם צריכים כופר, כי הרי הם זוממו רק לחייב כסף, הם לא זוממו לחייב מיטה. ממילא אין שום סיבה לחייב אותם לא מיטה וגם לא כופר כתחליף למיטה. אז זה המקור לפטור של עדים זוממים מכופר. עכשיו במאמר מוסגר בשורה השביעית בשורות הרחבות בעמוד ב', הגמרא נכנסת לדיון קצר בעניין הזה, האם באמת הכופר הזה כמו שאמרנו הוא כפרה על הבעלים של השור ההורג, או שזה פשוט פיצוי כספי על האדם שנהרג. אז הגמרא מציעה שזה מחלוקת תנאים. כי יש מחלוקת תנאים איזה ערך הוא צריך לשלם. רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אומר שהוא צריך לשלם את הערך של עצמו. זה מאוד מובן, לפי הבנה שאמרנו שהוא משלם את הערך של עצמו, כי הוא בא לחפר ולהציל את עצמו ממיטה. אבל תנא קמא שם אומר שהוא לא משלם את הערך של עצמו, אלא את הערך של האדם שנהרג. אז לכאורה תנא קמא חולק על מה שאמרנו, והוא סובר שזה פיצוי ממוני על האדם שנהרג. אז זה הצעה של הגמרא, אבל דוחה את זה רב פאפה שזה לא נכון. באמת גם לפי תנא קמא זה כופר ככפרה על הבעלים של השור שהרג, כמו שכתוב שם במפורש, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו, כלומר פדיון נפשו של הבעלים של השור שהרג, אלא שלומדים בגזרה שווה שלמרות שהתשלום בא לכפר על הנפש שלו, כלומר הבעלים של השור שהרג, בכל זאת איך עושים את הכפרה הזאת על ידי תשלום של הערך של אדם שנהרג? מה הגזרה שווה? כאן כתוב עם כופר יושט עליו, וכמה פסוקים לפני זה לגבי אדם שפגע באישה בהיריון וגרם לה להפיל, כתוב שהוא משלם כאשר ישית עליו בעל האישה. אז כמו ששם ברור שהוא משלם לפי הערך של הניזק, אז יש גזרה שווה ישית יושט, שגם כאן הוא משלם לפי הערך של הניזק, למרות שזה בא לכפר על הנפש של הבעלים של השור שהזיק. בכל אופן זה היה מאמר מוסגר לגבי הכופר, וממילא יוצא שלפי כולם עדים זוממים לא משלמים כופר. ועכשיו נעבור למקרה הרביעי והאחרון, זה המקרה השני בברייתא, אנחנו 10 שורות מתחתית עמוד ב', אומרת הברייתא שעדים זוממים לא נמכרים בעבד עברי. כלומר, כתוב בשמות כף ב' שגנב שאין לו איך לשלם נמכר בגניבתו, כלומר הוא הופך להיות עבד עברי. ואומרת הברייתא שעדים שרצו לגרום לרובן למשל להימכר כעבד עברי על ידי זה שמעידו עליו שהוא גנב, גם אם הזימו אותם הם עצמם לא נמכרים כעבד עברי. אז זה הדין, והגמרא מביאה עכשיו שתי הבנות בהבנת הדין, רב אמנונה ורבה, כשנראה שההבנה של רב אמנונה מתחלקת גם היא לשני שלבים. רב אמנונה מאוד מצמצם את החידוש של הברייתא, והוא מבין שבעצם אין בברייתא חידוש עקרוני שעדים זוממים לא נמכרים להיות עבד עברי, אלא זה פשוט הרחבה של היישום של הדין הרגיל של ועשיתם לו כאשר זמם. כלומר, אומר רב אמנונה שגם לגבי הגלות, העדים הזוממים מקבלים את מה שהם רצו לעשות לזה שמעידו נגדו. כלומר, למשל, אומר רב אמנונה, אם עדים העידו ששימון גנב כסף, אז בשלב הראשון אומר רב אמנונה שהשאלה האם העדים יגלו לעיר מקלט או לא, תלויה בשאלה האם שימון היה אמור לגלות לעיר מקלט. אם יש לו כסף, אז הוא לא היה אמור, אז גם הם לא יגלו. אם אין לו כסף, אז הוא היה גולה, לכן גם הם יגלו. זה השלב הראשון. השלב השני הוא מרחיב קצת יותר את ההשוואה. אנחנו לא משווים רק לפי כמה כסף יש לשימון בפועל, אלא גם לפי מה היה קורה אילו היה לו כסף. כלומר, גם אם לשימון עצמו אין כסף, העדים יכולים לומר, אנחנו כמו שימון, שאם היה לשימון כסף הוא לא היה גולה, לכן גם אנחנו לא נגלה. כך שלפי השלב השני יוצא שבשלושה מצבים הם לא יגלו. מצב אחד זה ברור שלשניהם יש כסף. מצב שני זה שרק לשימון יש כסף, אפילו שלהם אין כסף הם לא יגלו, כי הרי שימון לא היה גולה, אז הם לא זוממו להגלות אותו. ומצב שלישי הפוך, שלשימון אמנם אין כסף, אבל להם יש כסף, לכן עדיין הם לא צריכים לגלות. כאילו לשימון היה כסף, הוא לא היה גולה. מתי גם לפי רב אמנונה הם כן יגלו, כשגם לשימון וגם להם אין כסף. כי אז גם שימון היה אמור לגלות, וגם אם הוא היה כמוהם, הוא עדיין היה גולה, ולכן במקרה כזה לרב אמנונה הם כן יגלו. אז זה שני השלבים בהבנה של הדין לפי רב אמנונה, כשכאמור בעצם אין פה פטור עקרוני של עדים זוממים, אלה עדים זוממים הם בדיוק כמו זה שמעידו נגדו. אם הוא במצב שלהם בכל מקרה היה נמכר לעבד עברי, גם הם ימכרו לעבד עברי, זה ההבנה של רב אמנונה. אבל רב אומר לא נכון, אלא באמת יש פה פטור עקרוני של עדים זוממים מעבד עברי, ואפילו שגם לשימון אין כסף וגם לעדים אלו אין כסף, בכל מקרה הם לא ימכרו להיות עבד עברי. למה? כי בשמות כף ב', איפה שכתוב שגנב נמכר כשאין לו כסף, כתוב ונמכר בגנבתו, כלומר שדווקא על גנבה נמכר קרים להיות עבד עברי ולא כשאדם חטא בזה שהוא היה עד זומם. אז זה היה הפטור הרביעי, וגם כאן בסופו של דבר לפי רב למדנו את הפטור מפסוק. בזה הגענו לשורה השלישית לפני סוף עמוד ב', ראינו מקור לכל ארבעת המקרים שבהם עדים זוממים לא מקבלים כאשר זמם, אלא מקבלים מלכות חוץ מהמקרה של עבד עברי שהם פשוט ישלמו כסף. ועכשיו נחזור אחורה לשליש העליון של עמוד ב', נראה את הקטע שדילגנו, שם אולה מביא מקור לשלב השני שעליו דיברנו בהקדמה, שאחרי שלמדנו שלא מקבלים כאשר זמם, עדיין צריך לראות מה המקור לזה שמקבלים מלכות. אז אומר אולה, לומדים את זה מפרשיית המלכות בתחילת דברים קפה. שם זה המקור לכל המקרים שבהם יש מלכות. כתוב שם, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו למשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, והיה עם בינקות הרשע והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשתו במספר, 40 יקן הוא לא יוסיף וכו'. עכשיו למה התורה צריכה לדבר על והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע? הרי בעצם הנושא שלנו זה רק הרשע, שאם מגיע לו מלכות אז נותנים לו מלכות. למה התורה מכניסה פה אדם נוסף ואומרת עליו והצדיקו את הצדיק? אלא מסבירו לה שבעצם יש פה סיפור יותר ארוך, והתורה נכנסת פה באמצע הסיפור. כלומר, שמה שקרה לפני שהתורה התחילה את הסיפור, זה ששני עדים באו והעידו נגד ראובן. כלומר, שמפכו אותו מצדיק לרשב. ועכשיו ממשיכה התורה ומספרת שהגיעו עוד שני עדים והם הזימו את שני העדים הראשונים, ועל ידי אותה הזמה הם הצדיקו את הצדיק, כלומר, ראובן שהיה רשע, עכשיו הוא הפך שוב להיות צדיק, והם הרשיעו את הרשע, כלומר, את שני העדים הראשונים שעכשיו הם רשעים. כלומר, בעצם הפסוק מדבר על דין של עדים זוממים. עכשיו, מה עושים לעדים זוממים? זה כתוב כמה פרקים לפני זה שעושים לו כאשר זמם, אבל ממשיכה כאן התורה, והיה עם בינקות הרשע, כלומר, אם אי אפשר לעשות לו כאשר זמם, מתי אפשר בארבעת המקרים עליהם דיברנו? אז מה עושים? לא נותנים לו מלכות, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשתו במספר. אז זה בעצם המקור שכשאי אפשר לעשות לעדים זוממים את העונש כאשר זמם, אז מה עושים להם? הם מקבלים מלכות. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך את כל המקור המורכב הזה? הרי כל עדים זוממים הם גם עדים שקרנים, אז הם עברו על האיסור לאו של עדות שקר, אז ממילא על כל איסור לאו יש מלכות, אז למה אנחנו בכלל מחפשים מקור? עונה הגמרא, זה לא מספיק, כי הרי עדות זה דבר שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין בו מלכות. לכן צריך לימוד מיוחד של עדים זוממים יש מלכות אם לא עשו להם כאשר זמם. ובזה סיימנו להיום, נסכם את מה שראינו, ראינו ארבעה מקרים שבהם לא עושים לעדים הזוממים כאשר זמם. שני המקרים במשנה זה שמעידו עליו שהוא בן גרושה או בן חלוצה, או שהוא הרג בשוגג. שני המקרים בברייתא זה שמעידו עליו שהשור המועד שלו הרג אדם, או שהוא גנב וממילא הוא צריך להימחר בגנבתו. בכל המקרים האלו ראינו מקור לזה שלא עושים להם כאשר זמם, ובסוף ראינו מקור לזה שמה כן עושים להם הם מקבלים מלכות, כל טוב.